בוקר טוב לכולם, י"ז תמוז, תנכים, אין דפים, תנכים. היום י"ז בתמוז, אבל הפרק שנלמד הוא מתאים לי"ז בתמוז. בספר שמואל, תכף תראו למה. טוב. אנחנו בפרק למד, פרק למד. איזה ספר? אתה פה כל שבוע, לא? אני מזכיר לכם, שאול יורד למלחמה, הרחנו בזה בשבוע שעבר, מה אופי המלחמה, בעלת האור וכו'. במקביל, דוד ניסה לרדת למלחמה יחד עם אחיש מלך גת. שאלנו את עצמנו, מה הלחץ של דוד לרדת למלחמה? התשובה הייתה ש... צמד חמד, אתם מפריעים לי. תודה. והטענה הייתה שבעצם דוד היה לו מאוד חשוב לרדת למלחמה, כי כנראה הוא תכנן בצורה כזו או אחרת להציל את שאול. אם אני ארד למלחמה, אני אוכל להיות שם ולגרום לכך, אולי למלט את שאול, לעזור לו. בעצם זו הסיבה שהוא רוצה לרדת למלחמה. בכל מקרה הוא מושתל. בכל מקרה הוא סמוי, דוד, נכון? אחיש לא יודע שבזמן שהוא אצלו, אז דוד עושה פעולות נקם בעמלק, כי דוד לא מביא שבויים, הוא לא... ואיש ואישה לא יחיה דוד, נכון? אז בעצם אחיש לא יודע שבזמן שדוד אצלו הוא ממשיך לפעול לטובתם של עם ישראל. אז בכל מקרה סמוי ומושתל, סוכן סמוי, סוכן כפול כזה, וזה התוכנית שלו. אבל זה לא קורה בגלל החשד, יש לומר, החשד המוצדק אפילו, של הסרנים, של סרני פלישתים, וזה העניין. טוב, בואו נראה מה קורה בפרק למד. כן, לשם הגענו. אולי, בואו נתחיל מפרק כ"ט, פסוק ח'. ויאמר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי ומצאת בעבדך, ממה שראיתי לפניך עד היום הזה, כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. ויען אחיש ואומר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך האלוהים, אך שרי פלישתים אמרו, לא יעלה עמנו במלחמה. ואתה אשכם בבוקר ועבדי אדונך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר ואור לכם בלכו. ואשכם דוד ובאנשיו ללכת בבוקר לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו ישראל. טוב, בסדר. ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא ימיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ועבו דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד ועם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל, אשת הבעל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרא נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אליו. זה פסוקים חשובים מאוד להתמודדות עם מצבי משבר. קודם כל צריך להבין מה היה פה, על מה יושב המשבר הגדול, על מה הוא יושב. למה דוד נתקל כאן בעצם, אולי בפעם הראשונה, בקושי אמיתי מבית. הרי, אני אומר ככה, התפיסה של דוד קשה מאוד להבנה על ידי אלה שאיתו. הם אומרים, אני לא מבין, שאול רודף אחריך. בסדר, אז אני אמרנו שאתה לא רוצה להרוג אותו, כל הכבוד, אבל אתה גם לא צריך לעבוד בשבילו. מה אתה עובד בשבילו? ככל ששאול ימהר לרדת מבמת ההיסטוריה, ככה תורך יגיע ותוכל לשקם את ההריסות. אתה בעצם מחיה את שאול. אתה, זה שאתה עוזר לו עם המלך. דוד אומר להם, לא, אנחנו... מה שמעניין אותנו זה עם ישראל, עם ישראל צריך עזרה, אנחנו נעזור לעם ישראל, גם אם זה שאול, כרגע רודף אותי. ולכן, דוד נמצא, מבחינה גיאוגרפית, באזור הר הנגב, דרום הר חברון, והוא נלחם בעמלק. הוא לא נלחם בפלישתים כי הוא תפש להם, הוא לא יכול לעזור לעם ישראל, הוא נלחם בעמלק. זו הסיבה שהוא לא במחנה. צקלג, זה למעשה עיר בגזרת עמלק. דוד יוצא מהעיר יחד עם הלוחמים, משאיר שם את הנשים והילדים, והולך להילחם בעמלק, והוא לא שם לב שהפעם הזאת עמלק עשו לו מערב. המלך עשו לו מערב, ובאו ושבו את כל המחנה, את נשיו ואת ילדיו. עכשיו, כשהעם חוזרים, א', קודם כל חשוב להדגיש שהמלך הסיבה שהם לא הרגו אותם, כי המלאק מתפרנסים ממחירתם של האלה שהם תופסים, למכור אותם לעבדים ולשפחות, הפרנסה שלהם. עכשיו אתם יודעים, זה כמו בצהל, יש נועל שעת זהב, שיש לך חטוף, אם אתה רודף אחריו בטווח זמן הקרוב, אתה צריך להגיע אליו, אם לא, זהו, עקבותיו יובדו, עכשיו אתה תתחיל לרדוף אחרי גדודי המלאקים במדבר. אבל כשדוד מגיע, אז מעבר לטראומה הגדולה, שגם הוא באופן אישי עובר, ששתי נשיו, מן הסתם גם ילדיו, נשבו, זה טראומה בפני עצמה, וכל המחנה, הלוחמים שאיתו נורא כועסים, כי אומרים לו, אתה גרמת לנו לעבוד, בשביל משהו שבכלל לנו אין שום אינטרס, שום רווח ממנו, זה כדי ששאול ירוויח, ובזמן הזה אנחנו משלמים מחיר, שחטפו את נשינו במקום לדאוג לעצמנו, נכון? לדאוג לעצמנו, לשים פה הבטחה וכל זה. אתה הוצאת אותנו למבצע אחרי מבצע, שהתכלית שלו זה שהמלאק לא יתקפו את עם ישראל, בזמן שעם ישראל בעצמם רוטפים אחרינו, ובסוף אנחנו משלמים את המחיר. חתיכת טיעון. יפה. איך דוד מגיב לזה? קודם כל, זה ממש מבנה שלם להתמודדות במצבי משבר. דבר ראשון, דוד מצטער ביחד איתם. הוא לא עומד על הבמה ונותן להם נאום מוסר וכל זה. הוא, דבר ראשון, בוכה איתם. וישא דוד והעם אשר איתו את כולם ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. דוד בעצמו בוכה ומצטער. הם רואים שהוא איתם. וגם שתי נשיו. ותצר לדוד מאוד. דוד באמת צר לו. שכתוצאה מה... הוא באמת שואל את עצמו שאלות. אולי עשיתי לו נכון, אולי זה היה טעות, אולי הגזמתי יותר מדי, אולי... מתחתי את החבל ותחות יותר מדי, וכן על זה הדרך. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם על בניו ועל בנותיו, וזה פסוק המפתח. והתחזק דוד באדוני אלוהיו. מה הכוונה? מה הכוונה שהוא התחזק בהשם אלוהיו? מה זאת אומרת? התחזק באמונה? הוא התחזק בשיטה שלו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שמה שעשיתי, לא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, עשיתי, כי זה נראה לי רצונך. רצונך שאם אני לא יכול לעזור לשאול בצורה ממשית, אני אעזור לו בצורה עקיפה. כלומר, את מי אני עובד? האם אני עובד את עצמי, את האגו שלי, את האינטרסים שלי, את פה, את שם, שאני עובד את הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה, נכון? מה השם אלוהיך שואל מעמך? לא מה אני רוצה, מה רובן רוצה, מה שמעון רוצה, מה יצא לי, אלא מה יצא לקדוש ברוך הוא. אז אם דוד המלך אומר, אם אני שואל את עצמי מה יצא לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלעם ישראל יהיה טוב. אז גם אם אני לא נהנה מזה ולא מקבל כבוד מזה ולא מקבל זה, אני אעשה את זה. זה והתחזק דוד באדוני אלוהיו. זה ההתחזקות. כלומר, כשאדם נמצא באיזושהי התלבטות, באמת שמי שאומר את זה הרבה זה הישביצה, שאדם נמצא באיזושהי התלבטות, יש לו ספק. מה לעשות, והוא לא יודע, אולי הוא נוגע בדבר, הוא לא נוגע בדבר, אם כן, אם לא, תעצור ותשאל אותך, תשאל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? אל תשאל מה נכון לעשות, אל תשאל מה יותר, אל תשאל את זה, כי השאלות האלה יכולות להיות מורבבות בנגיעה, מה נכון לעשות, אבל אולי זה נכון לעשות, כי אתה תרוויח מזה משהו. לשאול את השאלה הנכונה, אתה מקבל את התשובה הנכונה. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שאני אעשה, ואז בבת אחת יש התבהרות. התבהרות, ממש. אני עושה את זה הרבה, חייב להגיד לכם. כל מיני התלבטויות. היה לי פעם איזו התלבטות, מה שעולה לי, שתי חתונות באותו ערב שאי אפשר היה להיות בשתיהן, זה מרחק גדול. והתלבטתי לאן לנסוע, לאיזה חתונה לנסוע. הקרובה או הרחוקה. ובסוף יצא לי שאני אסע על הקרובה. לפי כל החשביינס. אז תגידו בגלל שזה קרוב. יכול להיות, כבר יש פה נגיעה, אבל... שתיהם היו... כאילו... ואז, רגע, ואז אמרתי לעצמי, רגע, שנייה, מה היה, זה מעניין אתכם? מה היה השיקול? בחתונה הקרובה, החתן ביקש שאני אברך אחת משבע הברכות. ואילו בחתונה הרחוקה, זה היה חתונה עם משפחות גדולות משני הצדדים, אז החתן אמר, אני מאוד אשמח שתגיע, אבל אני לא, אין לי, לא, עכשיו אני לא כזה רודף אחרי הכבוד, וזה בסדר גמור. אז אמרתי לעצמי, טוב, פה רוצה שאני אברך, פה זה, אז... ברור שפה הרבה יותר ישימו לב אם אני לא אגיע מאשר שם. כי שם, בכל מקרה, אמרתי עצמי, אולי אפילו לא עשינו שלא הגעתי, כי בכל מקרה אני לא... זה היה החשבונות שלי. אתם רואים כמה נגיעות יש בדבר הזה? ישימו לב אם אני הגעתי, אם אני לא הגעתי. מי במרכז? אני. ואז עצרתי, אמרתי, רגע, מה זה? הרמתי עיניים, אמרתי, כתוב, אבא, איפה אתה חושב שאני צריך להיות? במקום קיבלתי תשובה. עשה לך תאונה רחוקה. כי מבין שני התלמידים, התלמיד ההוא, הייתי יותר קשור איתו. היה לנו קשר יותר קרוב ומיוחד, התלמיד השני, אבל... ולכן למרות שזה היה נסיעה יותר ארוכה, ולמרות ש... אבל זה היה יותר... זה היה תשובה מאוד ברורה, אני זוכר שגם הייתה נסיעה מאוד ארוכה, והיה לי קשה, אני זוכר שהייתה נסיעה ארוכה וקשה. תעייף וכל זה. אבל ההחלטה התבררה לטווח ארוך של שנים, כמאוד משמעותית, כי באמת זה גם... כל מקרה היינו קשורים לפני כן, אבל נהיינו קשורים אחר כך עוד הרבה מאוד שנים. עד היום, בעזרת השם. אז בסדר? אז כשאתה שואל את השאלה הנכונה, והשאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא מה אני רוצה, לא מה... כי ברגע שזה אני, אז אני מתחיל להתערבב. הם כל מיני שיקולים כאלה, מה הקדוש ברוך הוא? בדרך כלל מגיעה התשובה הנכונה. זה מה התחזק דוד באדוני אלוהיו. אומר, גם עשיתי כאן משהו בשביל זה, אומר דוד, כן, זה משהו בשביל אגו, משהו, עשיתי את זה, כי זה מה שהיה נראה לי נכון מצד השיטה הרוחנית שלי, שאם אני כרגע מנוע מלהיות בשדה המערכה, הרי דוד, זאת אומרת, את המלחמה הקודמת בפלישתים, הוא הוביל, הוא היה מפקד האוגדה, נכון? פתאום עכשיו בגלל סיבות כאלה ואחרות, בגלל שאול, אז הוא לא בלופ, אז עכשיו הוא יישב כצופה, הוא לא יכול לעזור, אז אני אעשה מה שאני יכול, אז אני אדאג שהאגף הדרומי לא יפתיע את שאול, אז אני אלחם בעמלק. זה שיקול נכון? שיקול נכון. נכון שזה כאילו אתה מחיה ונותן עוד כוח ועוצמה לשאול. בסדר, זה שיקולים של אגו, זה לא מתאים, זה לא אצל דוד המלך. ולכן זה פשר הביטוי, זה סטיקר, חברים. זה משפט שאמור ללכת עם כל אחד מאיתנו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. כל אחד מאיתנו שנמצא באיזשהו משבר, באיזשהו קושי, איך מתחזקים? השם אלוהיו. שואלים, לא מה אני רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני יעשה? מה הוא? אז מה אתה... זה מהקדוש ברוך הוא גם. זה גם מהקדוש ברוך הוא. יש פסוק במשלי, נכון? לא זוכר, איך הולך פסוק? ובחק יוטל גורל. תעשה רגע גוגל, איך הולך הפסוק הזה? ובחק יוטל גורל, או בחק גורל יוטל. פסוק במשלי. נו, אנשי הגוגל. כולכם עם נוקיה? כולכם עם נוקיה, אתם באים להגיד לי. אל תעבדו עליי. נכון. נכון. איך הולך הפסוק? נכון, מה אחרים עכשיו? נכון. בחק יוטל את הגורל, ומאדוני כל משפטו. אדם אומר, אני לא יודע, אני מטיל גורל, והקדוש ברוך הוא, זה גם כן הקדוש ברוך הוא. בסדר? תודה. פסוק במשלי, נכון? איזה? משלי מה?
משלי
תת זין. יפה. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגיש אנה לי את האפוד, ויגש אביתר את האפוד אל דוד, וישאל דוד באדוני לאמור, הארדוף אחרי הגדוד הזה, השיגנו? ואומר לו, רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. וילך דוד הוא ב-600 איש אשר איתו, אלה ה-600 איש. אז תראו איזה מנהיגות. הוא עכשיו אמור להצליח להוציא אותם למלחמה. כלומר, הם מראי נפש, הם מתוסכלים, אולי הם יגידו, אין לנו כוח. לא, הם יוצאים איתו למלחמה. וילך דוד הוא ב-600 איש אשר איתו, ויעבור עד נחל הבשור, והנטרים עמדו, וירדוף דוד הוא ב-400 איש, ויעמדו 200 איש אשר פיגרו, מעבור את נחל הבשור. כנראה, הם פיגרו בדיוק 200 פיגרו. מה קרה ל-200 האלה? כנראה הם היו פחות חזקים מנטלית, יותר מיואשים, אין סיכוי, סתם נחל הבשור. קיץ כנראה היה חום אימים, וכל הדברים האלו, עכשיו התחיל לרוץ, 200 התייאשו. 400 נשארו עם דוד, 200 התייאשו ולא הצליחו לעבור את הבשור. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל וישקו מים, ויתנו לו פלח דבלה, סוכר קצת, ושני צימוקים ויוכל, ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ושתה מים, 3 לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה ואי מזה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי. ויעזבני אדוני, כי חליתי יום 3. אם העבד חולה, מה עושים? זורקים אותו בצד וחוטפים מישהו אחר. בריא. זה עמלק. אין להם הערכה לבני אדם. אנחנו פשטנו נגב הקריטי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב ואת סקלג, שרפנו באש. הוא היה חלק מה... נפל לדוד ידיעת מודיעין זהב. ואומר אליו דוד, התורידני לגדוד הזה, אתה יכול לקחת אותי? דניאל. לקחת אותו באף ככה בזה. ויאמר, אישה ולי באלוהים, תמיתני ואם תסגירני ביד אדוני. והורידך לגדוד הזה. דוד נשבע לו כמובן. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתי ומארץ יהודה. האסירים, החטופים, היה מני רצון הפרק הזה, בזכות מה שאנחנו לומדים עכשיו את הפרק הזה, הקדוש ברוך הוא ישלח גבורה לחיילים שלנו, שחררו את החטופים. כן? אז הם, החטופים סגורים שם באיזה בית כלא באיזה, והם בטעם אוכלים ושותים ונהנים מכל ה... מה שהם לקחו השלל. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, לא נמלט מהם איש, כי עם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. כלומר, דוד פותח במתקפה נשף, זה לפנות בוקר, בחשאי, פותח עם 400 איש שלו, מתקפה לפנות בוקר, עם דוד זה בסך הכל 400 איש. הגדוד המלאכי היה הרבה יותר גדול, רק 400 נמלטו. זה אומר שהיו שם הרבה יותר, אבל בכל אופן דוד עם הגדוד הנועז שלו, הורג את כולם ובעצם מקיים את מה? מחות עם חיית זכר? המלאק, הנה דוד עושה את זה. נכון, שאול נכשל בזה, ודוד, עוד לפני שהוא נהיה מלך, עושה את זה. 400 איש וכו', ויצא דוד את כל אשר לקחו המלאק, ואת שתי נשיו הציל דוד. ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם הכל ישיב דוד. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, ונהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו זה שלל דוד. כלומר, גם את השלל שהם לקחו. ועבוד דוד אל המאתיים, האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד ויושבים בנחל, אבסור, ויצאו לקראת דוד, לקראת העם אשר איתו. ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום. ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ואמרו, יען, אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי מי שתשתוב את בניו וינהגו בהלכו. לא, הם לא באו איתנו. עכשיו תראו איך נראה מלך. אם דוד היה ראש כנופיה חלילה, כן, אז זה, אבל איך נראה מלך? איך נראה מלך? ויען, ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי. קודם כל, פונה אל האחווה שלהם. דבר אליהם, אבל הוא מסביר להם. את אשר נתן אדוני לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו, על ניצחון יש לשם יתברך, צריך לחלוק. ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. כאן דוד נותן את הכבוד הראוי לכל מה שקוראים היום תומחל. מפקדה ותומכי לחימה אומר לנו סמחת בית גולני. עכשיו, אלו האנשים... שלא שרים להם שירי גבורה, ולא שרים להם שירי הלל. אף אחד מהם כנראה לא קיבל צלש, ואף אחד מהם לא זה, ולא עשו עליהם ספרים. עליהם הצבא עומד. עליהם הצבא עומד. האנשים האלו, הם בסוף, אם טנק לא זה, אז... עכשיו, יש סיפורי גבורה אדירים, אני אספר כמה מהם. קודם כל, כשהייתי במילואים עכשיו בצפון, יש מחנה... לא קרן, אלא... יש קהל הנונמם וקהל ה... קהל הנונמם, זה נקרא. מחנה, ליד קהלה, מי שמכיר שם, צפון רמת הגולן. אז היינו שם. נכנסתי, הייתי שם כמה פעמים, היה לי שם חיילים. ואז עשיתי סיבוב המחנה, אני רואה, הגעתי לסדנה שם, סדנת חימוש. ועל הסדנת חימוש היה שיר שכתבו. אני לא זוכר את השיר בעל פה, דווקא צילמתי את זה, אבל זה נמחק לי. והתוכן של השיר היה, אף אחד לא שר להם שירי הלל, אף אחד לא, זה, לא כתבו עליהם בספרים, אבל עליהם הצבא עומד, על החימושניקים, על האלה שלא הולכים לישון בלילה כדי שהכלי יהיה תקין, עליהם הצבא עומד. ובחיל האוויר, חיל האוויר. עכשיו, תקראו בספר, של אורי אור, אלה האחים שלי, ספר שלו על מלחמת יום כיפור. והוא כותב, איך הם היו מגיעים כל לילה, הרי הכל היה שם, חכיכו את השערה, כל לילה היו מגיעים 15 טנקים, קמים בבוקר, 30 טנקים מוכנים. כל הלילה, הצוות החימוש עובד על הטנקים, מעמידים לו כל בוקר, הוא תקנו, שיפצו, הביאו, שרשראות, חלפים, כך. מי סיפר את הסיפור הזה? היה גם, שמעתי פעם הרצאה, של, אני לא זוכר את החטיבה בדיוק, אבל ממש סמחת, סמכת בית של חטיבה, שכל החטיבה נמחקה, והוא הקים אותה מחדש. הוא היה שליש, לא היה סמכת, סליחה, הוא היה קשלח. הוא הלך והקים את החטיבה מחדש. לא זוכר איזה חטיבה זו הייתה. וגם כן, אחרי יום כיפור. זה אנשים שהם... עכשיו, אף אחד לא מספר להם סיפורים, אבל כל מי שהיה בצבא דקה וחצי יודע שאתה לא יכול לזוז בלי החמש, והטכנאי צריח, והמתדלקת, והאושקו סולר, והאספקה, וזה היום שאני... אחרי שסיימתי להיות לוחם, ולהיות רב גדוד לוחם וזה, אני הרב של החטיבה, אז אני במפקדה של החטיבה, אז אתה רואה איזה אופרציה הזאת, כדי שבסוף הלוחם בקצה יקבל את מה שהוא צריך,
את האוכל שלו, ואת הדלק, ואת הסולר, ואת התחמושת, ואת הזה, וזה, אתה מפעיל שם מערכת שלמה של לוגיסטיקה, כדי שזה בסוף יגיע עד הלוחם בקצה, אחרת בלי זה שום דבר לא יזוז. בסדר? עכשיו, כשהיינו בעזה, בסבב האחרון, אז הקצין הנדסה אומר, תשמע, צריך טובה, מה, חייב להביא חומר נפץ מהבסיס בחתירה, הערב בעזה צריך לפוצץ משהו, ואין לי קצין שזה, אתה מוכר? אמרתי לו, אני בא, אני אלך. לקחתי איתי שני קצינים, שני חיילים, הלכנו, הבאנו, משכנו חומר, זה נועל זה למשוך חומר נפץ מזה, שם צריך לחתום, ועניינים, וליווי, ונשק, ונהג מסעית שהוא היה צעיר, פחד מצל של עצמו, והיה צריך להוביל אותו עד בלילה, עד למגנן, משם משכו אותו לתוך הזה. יצאנו בשתיים, חזרנו בשתיים בלילה, כל האירוע הזה. אבל בסדר, אז אתה אומר, תשמע, אבל בסוף שכדי שיגיע, בסוף שלחו לי, הנחת הייתה שבסוף קיבלתי סרטון מהפיצוץ, כן? אבל בסוף, טוב, הפיצוץ הזה שקרה, 10, 8, 6, קבלו פסל תקין, כדי שזה יקרה והוא ילחץ, צריך שמישהו ייסע ויביא את החומר נפץ מהבסיס, לסחוב אותו. אז זה לוגיסטיקה שלמה, כל האירוע הזה. אמן לי שמאחורי כל חייל קרבי עומדים 7, או 8 או 7 על כל אחד, וצריך אותם, זה לא סתם זה. חתיכת אירוע. זה מלכות. אם אתה ראש כנופיה, אם אתה, אכפת לי מי שזה, מי שנלחם, סכין בין השיניים הוא יקבל. אבל אם אתה מלך, אתה מקים מערכת. זה הרי זה מה ששאול אמר, נכון? אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה, נסתי היום. אם אתה מלך, אתה מקים מערכת. אז דוד אומר, חבר'ה, אנחנו אמנם כאן קבוצה קטנה, ואנחנו צריכים להתנהג כמו מלכים. איך מתנהגים? מי ששמר על הכלים, שמר על הציוד, מי שדאג, הוא מגיע לו גם חלק. ואני אומר לכם, היום אני... מי דרכתי את האנשים האלה? אבל היום אנשים שלא ישנים בלילה כדי שהכלי בבוקר יהיה תקין. כל ה... חמשי מטוסים, כל הטכנאים מטוסים, טכנאים מנועים, כל החבר'ה האלו שעולים, מטפים על הקדש, בסוף הטייס יגיע, והמטוס יטוס בלי תקלות, ואתם יודעים ש... לא יודע כבר כמה ניסים אפשר לספר עוד על המלחמה, תיאם כלבי, אבל סתם, לא מדבר איתכם על נונמם, איראני, שמה איראני, תקלה! מטוסים יש להם תקלות! זה אפס תקלות! כולם חזרו בשלום, שהוא יכול להבין את הדבר הזה, טיסה מורכבת, 1,500 קילומטרים, תדלוקים באמצע, וזה שום תקלה, כלום, זה ציפור בקמנוע, כלום! זה פילי פלאות.
אוטו ב-50
נוסע. 2,250 נוסע. 16,550. ויום אומר דוד, לא תעשון כן החי, את אשר נתן אדוני לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. איזה כבוד דוד נותן לכל ה... המפתידו לכם שהמפקדים, הטובים, אלה המפקדים שיודעים להעריך, מפקדי הטייסות שיודעים להעריך את אנשי הגף הטכני, ומפקדי גדודי השריון שיודעים להעריך את כל הגף של החימוש, הם לא... כי בסוף, כל אחד יודע, מי כאן היה בגדוד סדיר? זה... מי המפה הכי חשוב בגדוד סדיר? הכי חשוב! במפקדה. לי במפה המפקדה, הגדוד לא... הגדוד לא זז! הוא יותר חשוב מהמגד. אז לוקח קינג. דיברנו על זה כמה פעמים. גם המגד יכול לרצות את מוחרתיים, מפה מפקדה לא זז, חבל על הזמן. המפה הכי חשוב בגדוד זה מפה מפקדה. אם יש מפה מפקדה טוב, כל הגדוד אף קדימה. מפה מפקדה גרוע, חבל על הזמן. דוד למד את זה. ואם היום הוא במעלה, וישימע לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה. טוב. עכשיו דוד, ממה? קודם כל, הוא לא אמר שווה בשווה, אמר יחדיו יחלוקו. חולקים ביחד, לא שווה ושווה כמובן. ויבוא דוד אל צקלג, וישלח מהשאלה לזקני יהודה לרעהו למור, הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני. שוב פעם הוא מלך. הוא מחלק מהשאלה גם למי שבכלל יצא למלחמה, כי כולם צריכים ליהנות מפירות הניצחון, ואיזה מלך הוא כרגע? דוד מלך יהודה. עושים לבל הכרמלי. לאשר בבית אל, ולאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר בערוער, ולאשר בספמות, ולאשר בשתמוע, ולאשר ברחל. ולאשר בערי הירחמאלי, ולאשר בערי הקני, כל האזורים האלה שדוד הגן עליהם, ולאשר בחורמה, ולאשר בחור עשן, ולאשר בעתך, ולאשר בחברון, ולכל המקומות אשר יתהלך שם דוד ובאנשיו. כלומר, אנחנו בעצם מגלים, פה, ברשימה הזאת, איזה דמות ביטחונית, משמעותית, היה דוד עבור יושבי דרום ארץ ישראל, כן, שזה בעצם שבט יהודה, כי בעצם כל הרשימה שכרגע הבאנו כאן, אלה בעצם מקומות שבהם דוד פעל ביטחונית, וגרם לכך שהמלך לא יהיו רלוונטיים שם לגרש אותם, ולכן הוא בעצם, הוא לא רק מגן עליהם, אלא הוא גם נותן להם מפירות הניצחון.
הוא עדיין תפי שלו, הוא לא יכול לחזור ל... טוב. אחי, יש בקירת גת, אז הוא בחברון. מה זה חברון? קירת גת זה כלום. טוב, רבותיי, אנחנו הגענו כאן לשני פרקים, פרק למד א' ושמואל א' ופרק א' ושמואל ב', שכדי להבין אותם, אנחנו צריכים לפתוח כאן ועדת חקירה מאוד מאוד מדוקדקת, מאוד מדוקדקת. בסדר? אני ארצה ברשותכם היום רק להציג את השאלות, ובשבוע הבא נחזור על השאלות וגם נענה את התשובות. והשאלה היא שאלה מאוד מאוד פשוטה. מאוד. שאלה היא, איך שאול מת? איך? מה היה? למה? כי בתנ"ך יש שני תיאורים שונים לגמרי, נפרדים, כמעט לא קרב זה על זה כל הלילה. מי מהם התיאור הנכון? בואו נקרא את התיאורים, נעמת ביניהם, ממש ברמת הדקדוק, ונראה את התימהון על פנינו, ואת התשובות בעזרת השם שבוע הבא. זה שלכם, מתח, בריא. בסדר? בואו נראה. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. אתם זוכרים, אגב, שרק הוא מזכיר, שאמרנו ששאול, בירידתו למלחמה, כנראה מה עשה? הציל חיים רבים. כי הוא דאג שפלישתים יזהו אותו. אנחנו רואים שהוא ירד עם הבגדי א' שלו, נכון? עם כל הבגדים המדוגמים, ואז יצא פלישתים זה, וכנראה בזכות הדבר הזה, רבים מישראל ניצלו, וזו הייתה התשובה הגדולה של שאול. זה, דיברנו על זה לפני שתי שיעורים נראה לי, או שיעור שעבר. שיעור שעבר. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויכו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים, ויאמר שאול ינוסח אליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, ודקרוני, והתעללו בי, ולא אבא נוסח אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. ויער נוסח אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות אמו, וימות שאול ושלושת בניו, נוסח אליו גם כל אנשיו, ביום ההוא יחדיו. אני כרגע מתרגם לשפה ברורה בת ימינו, מה הכתוב אמר. במהלך הקרב, נהרגו שלושת בניו של שאול על ידי, כנראה על ידי המורים בקשת. לא כתוב איך, נכון? אבל משמע שזה על ידי המורים בקשת. אז שאול נשאר ללא בניו. פלישתים מצמצמים אליו מרחק. שאול מבקש מי נוסק אליו, תהרוג אותי, כי אני מפחד שהפלישתים יתעללו בי. נוסק אליו מפחד, ולכן מה עושה שאול? נופל על חרבו, מתאבד על חרבו, נופל. וכשנוסק אליו רואה את זה, אז גם הוא מתאבד ונופל על חרבו, ואז לכן שאול מת, נוסק אליו, שלושת בניו, כולם מתים, כנראה פחות או יותר באותו אזור, כי כתוב גם כל אנשיו ביום הוא יחדיו, זאת אומרת שכל חפק המלך בעצם נהרג. זה מה שכתוב בפרק למד א'. דלגו איתי לפרק א', אנחנו נקרא אותו אחר כך בהמשך, בצורה מפורטת, אבל מגיע נער מגיד, לדוד, אני קורא מפסוק ו', היי, ואומר אליו דוד, מה היה הדבר הגד נלי? ואומר, אשר נסעה מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן? איך אתה יודע את זה? ויאמר הנער המגיד, לא. נקראתי בהר הגלבוע. והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים התביקו. ויפן אחריו ויראני, ויקרא אליי ואומר הנני. ויאמר לי מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. הוא אומר אליי, עמוד נעלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי יכול עוד נפשי בי, ויעמוד אליו ועמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו, ויקח הנזר אשר על ראשו, ויצעדה אשר על זרעו, ואביהם אל אדוני הנה. לפי הסיפור שמופיע כאן, כן? שאול נשען על חנית ולא חרב, תגידו זה הבדל, מה זה משנה? לא יודע, אני בכל אופן מציין אותו. חנית ולא חרב, הוא נפל על החנית אבל הוא נשאר בחיים עדיין, נכון? הוא לא מת כתוצאה מה... הוא נפל על החנית, דקר את עצמו עם החנית, אבל משהו שהוא נשען. נשען הכוונה כאילו הגוף שלו נשען על החנית, אבל הוא זה, נכון? ואז הוא רואה את הנער המלכי הזה, הוא אומר לו, תשמע, בוא תעמוד עליי ותדקור אותי, תגמור לי את המלאכה, כן? כי החזני השבץ,
כי כל עוד נפשי בי, אני, אחת אני שבת הכל, אני הולך למות, אבל אני לא מצליח, אז תעזור לי למות. והוא מנהל איתו דו שיח שלם, נכון? הוא אומר לו, ויקרא אליי, ואמר הנני, הוא אומר לי, מי אתה? אז אני אומר לו, אני עמלקי, ואז הוא אומר, מה זאת אני, וכו'. ואז העמלקי מדווח שהוא מה? שהוא עמד והרג את שאול, כי הוא אמר, ראיתי שלא יחי אחרי נפלו, הוא נפל על החנית, זה היה עניין של זמן עד שימות בעיבודם, במקום שיסבול, אז קיצרתי לו את התהליכים, ומה, בלי להסביר יותר מדי, לקחתי את הכתר של ראשו, מזה אנחנו למדנו שאול בצל המלחמה עם הבגדים המכובדים שלו, בגדי המלכות, והצעדה אשר על זה רואו, היה להם הצעדה פה, כלשון הצדעה, נכון? מין כתר כזה של המלך פה, ואביהם אל אדוני הנה. כן, הנער המלכי, אביהם אל אדוני הנה. אתם מבינים שזה לא אותו סיפור? מה? וזה גם לא יכול להיות סיפור שקורה כאילו בהמשכים. יכולנו להגיד, קודם שאול נפל חרבו ומת, ואז, לא, לא, הוא סיפורי, סיפורים שונים לגמרי. פה בפרק למדע הלב, שאול נופל על החרב ומת. ואין שם אף אחד ליד בכלל. והוא מת יחד עם, הוא מבקש לנוסק אליו שיהרג אותו, נוסק אליו מסרב. ואז הוא נופל ומת, ואז כתוב שנוסק אליו ראה שהוא מת, נכון? היה וידוי, ויער נוסק אליו כי מת שאול. היפול גם הוא, גם הוא מת. ופה הנער המלכי מספר פה סיפור שלם, חנית ולא חרב. שאול מדבר איתו, אומר לו שהוא המלכי, ותפיל אותי, ואז הוא הורג אותו, ולוקח לו את הזה, את הצמיד ואת הצדה, פשוט. הלאה, כל הסיפור שמסופר בפרק א' חשוד מכף רגל ועד ראש. למה? רבותיי, אנחנו הרי לומדים תנ"ך עם מפה. אתם מסכימים איתי? ירמיהו. איפה נמצאים עמלק?
בדרום.
בדרום. עמלק בדרום. הנער העמלקי הזה אומר, אמרו לו, תגיד, איך הגעת? נקרא נקראתי בהר הגלבוע. וואלה, במקרה הגעתי להר הגלבוע. איך במקרה הגעת להר הגלבוע? קרה לך המקרה הזה, בדיוק, עזבת פה והגעת לשם, זה לא איזה גבעה ליד. מי, זה 300 קילומטר, מי שם עד לשם, איך הגעת עד הגלבוע? זה מאוד מוזר, נכון? סיפור במקרה, והוא מביא את, את, את הנזר ואת היצדה אל דוד. משהו בסיפור הזה נראה מאוד מוזר. בסיפור שמספר הנער העמלקי, הפערים פה הם מאוד מאוד גדולים, הסיפור פה מאוד מאוד גדול, אבל לא ברור מה הוא חשב, הנער העמלקי. זאת אומרת, הוא חשב שאם הוא יספר לדוד סיפור, הרי התפרים פה הם כל כך גסים בסיפור הזה, קל מאוד לפרוח אותו. נקרא נקראת בהר הגלבוע, שאול דיבר איתך, ניהל איתך דו שיח כשהוא חנית תקועה בליבו, וסתם אני אומר. לא סתם, כן. לפי דבריו של הנער העמלקי. שאול שמע, לפי דבריו, שזה נער העמלקי, ושאול ביקש מהעמלקי להרוג אותו. שאול, שהמצווה שלו הייתה להרוג המלכי, הוא יבקש מהמלכי להרוג אותו. זה סיפור מוזר ביותר, הסיפור הזה. נכון, רב זאב? אתה מרגיש פה את החשדות שעולים? מוזר ביותר. עכשיו, אנחנו נגיד לכם פה, אני אתן את זה בתור דוגמה, איך לומדים תנ"ך. אנחנו לומדים תנ"ך, ואנחנו, כוונה, כוונה, את הכל איכשהו מורחים, ואז זה צריך לשים את הפרשיות אלו מול אלו, ולראות שהן לא מסתדרות זו עם זו, יש פה שני סיפורים שונים, ומשהו פה אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. צריך לגלות כאן, לחשוף את האמת, מה היה פה? בואו נראה רגע את ה... נסיים את פרק למד א', ובשבוע הבא, בעזרת השם, שוב פעם נעמיד בין הסיפורים, ולדעתי נספר מה היה כאן. פה מסתתרת אחת הבגידות הנוראות בתנ"ך. ויש בגידות בתנ"ך, אבל זו אולי הנוראה בכולם. האדם הקרוב ביותר לשאול, הצמוד אליו ביותר, בגד בו, בגידה שאין ממנה חזרה, בשעה שאול היה צריך אותו, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. בואו נסיים את הפרק. לא הזכיר את העוזר מלא, מלא איזה. כלומר, זה סיפור כל כך רופף, שכנראה אנחנו גם לא מבינים את הסיפור הזה. אנחנו גם לא מבינים. נדבר על זה, חבר'ה, אני מציע לכם לא ללכת לשום מקום בשבוע הבא. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל וכימת שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. תשימו לב, לא נהרג אף אחד. הם נסוגו, איבדו שטח. שטח שהפסדנו, אפשר לכבוש אותו מחדש. ולכן שאול הציל בחייו, במותו רבים, מאשר הציל בחייו. באים ממחרת, ויבואו פלישתים לפרשת החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויחרטו את ראשו ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם, כנראה את הכלים, אני מקווה, וישימו את כליו בית השטרות ואת גבייתו תקו בחומת בית שאן, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול. ואני מזכיר לכם שיושבי יבש גלעד אלו הם אלו ששאול יצא להילחם בעבורם בתחילת ספר שמואל, שבין בני עמון מלך נחש בן החמור אמר, אני אנקור לכם כל עין ימין, והם היו בטוחים שאף אחד לא יושיע אותם. מי יושיע אותם?
שאול
הושיע אותם. אז עכשיו הם מחזירים לשאול טובה תחת טובה. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, אחד המבצעים המסוכנים בתנך, וילכו כל הלילה ויקחו את גביית שאול ואת גביית בנה. ברור שהם עשו את זה במבצע צבאי, הם צריכים לחסל את השומרים, לפרוץ לבית שאן, מבצע מסוכן ביותר, כדי לחלץ גופות, מעניין, לחלץ גופות. לפני כמה זמן מישהו התקשר אליי לשאול אותי עד כמה צריך להסתכן כדי לחלץ גופות של חיילים. שאלה. אז הנה, הבאתי לו את המקור הזה, אנשי יבש גלעד. ויקומו כל איש חי וילכו כל הלילה ויקחו את גביית שאול ואת גביית בנה מחומת בית שאן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. אנשי יבש גלעד הגיבורים, אנשי יבש גלעד שזכרו לשאול את הטובה שהוא עשה להם, שהוא יצא להילחם ולהושיע אותם מנחש מלך המון, הם גמלו לשאול טובה תחת טובה. זה לא יסתיים פה. לא יסתיים פה, אנחנו נראה שבסוף ימיו של דוד יש רעב 3 שנים. למה? על שאול ועל הגבעונים. אומרים חזר על שאול שלא נספת כהלכה. מה זה שאול קבור שם ביבש גלעד בריחוק מקום? צריך להביא אותו לקבורה ממלכתית בהר הרצל. ורק אחרי שדוד מביא אותו לקבורה ממלכתית ומספידים אותו כהלכה וכולי, רק אז הקדוש ברוך הוא נעתר לארץ. זה גם פרשה חמורה מאוד שם, שנגיע אליה, נדבר, נדון בה, מה היה שם עם הגבעונים, ועם שאול היה שם סיפור גדול מאוד, בסדר? אבל זה העניין, זה הסיפור. זה הסיפור. אז אם כך, יש פה פער עצום בין שני הסיפורים. יש פה סיפור אחד שבו שאול נהרג, נפל בחרב. סיפור שני שבכלל מישהו הרג אותו. איך ליישב בין שני הסיפורים האלה, נראה בזאת השם, בשבוע הבא. תזכו וימצאו רבותיי. לא. דברי הימים, לא, דברי הימים מתחילים מ... כתוב ששאול מת. בדברי הימים כתוב את פרק למד א'. מה כתוב בדברי הימים? אפשר לקרוא, זה לא ניסטר. מה? של פרק למד א'. זהו. כן, כן, לא כתוב את כל הסיפור עם הנער המלאכי. כתוב, זה פסוק, אם אני זוכר, זה פסוק אחד. זה... מה כתוב שם? זה פרק... א', כן, תודה, בואו נקרא את זה אם כבר. כן, נכון. והדבקו בזה בחשוב, ויקור, כן, כן, ותקבדנו בזה, נכון, נכון. כן, נכון. כאילו בדברי הימים זה הדבר האמיתי. כן, כן, זה הדבר האמיתי, נכון, זה חזרה כמעט. טוב, כל טוב רבותיי.